אגב דלת, ואנחנו בעמוד קכ"ב. עמוד קכ"ב בעמודה הימנית, דיבור המתחיל ואף. סתם. ואף, כי לכמה נבהר, כי מה שישראל הם פזורים ונפרדים בין האומות מסוף העולם ועד סופו, ואדם יחשוב כי דבר זה הוא הפחיתות הגדול שיש לאומה הזאת. וכמו שאמר המן, כאשר היה רוצה לאבד את ישראל, ישנו עם מפוזר ומפורד בין העמים, בין המלך שובל להניחם. וכוונתו היה כי זהו עיבוד ישראל בעצמו, כאשר הם מפוזרים ומפורדים בין העמים ונחשבים בטלים אצל האומות. אם כן, יש לאבד אותם לגמרי. ועד רבה. אז כלומר, הוא כאן המהר"ל, כדרכו, מראה את צד החיוב וצד השלילה שיש בכל דבר. אז נכון שהגלות זה דבר השלילי ביותר שיכול לקרות לעם ישראל. היינו מעדיפים לא להיות בגלות, אבל זאת מציאות. האם אין צד חיובי? יש גם צד חיובי. הפיזור, יש לו גם כן צד של חיוב. למרות שהמן רצה להראות שהפיזור הוא מורה על היעדר משמעות לעם ישראל, כלומר, עם ישראל עבד לגמרי, הוא חסר משמעות מבחינתו, הרי הוא מפוזר מפורד. אומר המהר"ל, גם בתוך הפיזור והפירוד יש משמעות. למה? הוא מזל. ואדרבה, כאילו היו לישראל ארץ מיוחדת, אם כן, מאחר שיצאו מארצם ומקומם אל אשר מיוחד להם, דבר זה היה הפסד להם. אבל הם פזורים בכל העולם, ולא ניתן להם ארץ מיוחדת. רק כי מקומם כל העולם. זה פה פצצה, קצת מה שזורק המהר"ל. זאת אומרת שאם כבר מפוזרים, אז בכל העולם. לא בחלק ממנו. מובן? מה? לא, הוא לא אמר שהעולם שלהם.
בכל העולם...
נכון, הוא לא אמר שזה שלהם, הוא אמר שזה מקומם. הוא אמר שזה שלהם?
לא,
הוא אמר שזה מקומם, נכון? עכשיו אתה תשאל אותי, אבל איך הוא יכול להגיד שזה שלהם? כי זה לא יעזור, אני אגיד לך אלף פעמים שהוא לא אמר שזה שלהם, אתה תגיד, איך הוא אומר שזה שלהם?
בסדר, אבל איזה מעלה זה שזה מקומם? הם לא רוצים להיות שם.
הם לא רוצים להיות שם, אבל אם כבר להיות מחוץ לארצנו, אז שזה יהיה בכל העולם כולו, ואני אסביר גם למה. כי זה, א', זה בא להראות שאין לי מקום. כלומר, אם ישראל היו גולים למקום אחד, הייתם עד עכשיו היה להם מקום אחד, עכשיו יש להם מקום אחר. מה זה לא ממש כתוב?
לא כתוב שהם גולים למקום אחד. אם היה להם מקום אחד שלהם, אז לכאורה אין להם מקום שלהם. והרב מוסיף שהם גלו למקום אחד, אבל על פניו כתוב זה לא כתוב.
אין להם אפילו ארץ בכלל, נכון, אין להם ארץ בכלל. ולכן כשהם יוצאים מארצם, זה מה שהוא אומר, נכון? אם כן, מאחר שיצאו מארצם ומקומם אל אשר מיוחד להם, דבר זה הפסד להם, אבל הם פזורים בכל העולם, ולא נתן להם ארץ מיוחדת, מתי? לגלותם, לפני גלותם הייתה להם ארץ, הוא יודע את זה אמר, לא? רק כי מקומם כל העולם, זאת אומרת, אם... אני נמצא בכל המקומות, סימן שאין לי מקום. ברור?
סימן ש?
שאין לי מקום. זה לא הגיוני? זה מאוד הגיוני. נראה לי שיש לך חושי על זה. לא, בסדר. כלומר, אין לי שום מקום, לכן אני בכל מקום. וזה מורה על זה שהגלות אינה טבעית לישראל. כלומר, היא צריכה להתבטל, כי לא ייתכן שיהיה מצב שיש מישהו שאין לו מקום. אז שיהיה במקום אחר. או, אבל אין לו שום מקום. לכן הוא בכל מקום. זה כמו השאלה בפיזיקה חדשה, איפה נמצא האלקטרון? כן, זאת אומרת, אין לאלקטרון מקום. האלקטרון הוא שדה מגנטי, שאפשר לתאר אותו באופן סכמטי, תיאורטי, כאיזה נקודה שמסתובבת במרחב, כמו כוכב לכת מסביב לגרעין. אבל מצד האמת, כל פיזיקאי יודע שאין מקום לאלקטרון. זה משפט האי-ודאות של אייזנברג, נכון? שאתה יכול לציין את מקומו של האלקטרון ולא את זמנו, את זמנו ולא את מקומו. זאת אומרת שבסופו של דבר אין מקום. אז זה העניין של ישראל. ודבר זה, אגב, לפי זה יש גם השלכה נוספת שאמר, לא מדבר עליה. כאשר ישראל גולים, במקום שבו נמצאים ישראל, הם מקבלים את הצבע של המקום שאליו הם הגיעו. נכון? מקבלים את הצבע. לא, לא. לכל מקום יש, יש צבע שלו שצובע אותך גם אם אתה לא מתערב בגויים. לא, אני לא מדבר על הצבע של העור. חשבתי שאתה עוד מספיק מבין את השפה המשלית כדי להבין על מה אני מדבר. אין הכוונה לצבע העור, אלא הצבע בכלל. כן? האופי, הקולטורה, התכונות בנפש, יש הרבה דברים. המקום משפיע. כן? אדם שחי בארץ קרה או בארץ חמה, יש גם אופי של הארצות החמות, הארצות הקרות וכדומה. ואם כן, אם עם ישראל היה כולו גולה בבת אחת למקום אחד, אז הוא היה מקבל שינוי בצורה שלו. היה מקבל את האופי של המקום החדש של הגלה. מה שאין כן, אם עם ישראל גולה בכל המקומות ביחד, אם כן, הוא לא מקבל את הצבע של אף אחד, או שהוא מקבל את הצבע של כולם, אבל זה מאזן אחד את השני. נפקא מינה למה? לשיבת ציון, קיבוץ הגלויות. אנחנו אומרים בתפילה, וקבצנו יחד. למה צריך להתקבץ יחד? אולי היום מפה, מחר משם, יעשו סבב. היום גלות נורווגיה, מחר גלות ברזיל, ומחרתיים גלות הודו. למה צריך וקבצנו יחד? כי כל אחד גם כן עבר איזושהי השתנות דרך הגלות שבתוכה הוא היה, ולכן דווקא הקיבוץ ביחד הוא זה שיכול להציל מן השונות, אלא דווקא לשחזר את הפרצוף היהודי המקורי. מה? לא, לא קורא איתו, להפך. קור היתוך, הכוונה שכל אחד מאבד את, את האופי שלו. כאן אנחנו אומרים שכל אחד מישראל מביא איתו את החלק שלו בזהות הישראלית. מה? זה קיבוץ, לא היתוך. קיבוץ גלויות כתב, נכון? הרצל? רצה להגיד משהו? שאל, דבר, אל תכף. אה? האלקטרון, כן.
כן, אמרנו שאפשר להגיד מיקומו, אבל לא את זמנו, אבל להגיד את זמנו, אבל לא את מיקומו.
נכון.
זה לא ככה יכול להגיד לגבי ישראל. לא יודעים את המיקום ואת הזמן שצריכה להיות בו.
אבל תמיד
בישראל,
כאילו,
בארץ שלה.
לא הבנתי.
אני אומר, להגיד על ישראל שזה לא... את המיקום שלה, כולם יודעים.
שלה, שאת נדע של מדינת ישראל.
של, כן, של
עם
ישראל.
לא, זה שלו, אם כן, לא שאלה. אני אז לא, כי יש לך פה טעות שנובעת מהעברית המודרנית. הישראלי המודרני חושב על ישראל במונחים של מדינה. כשאנחנו אומרים ישראל, אנחנו מקיימים עם. אז מדינת ישראל זה נקבה, עם ישראל זה זכר. בסדר, אז עכשיו אתה אומר, המיקום שלו.
המיקום שלו, של עם ישראל,
כן. לא, בארץ ישראל, אתה מתכוון? נכון, שוב, עוד בעיה.
הזמן שלו זה תמיד, בכל זמן צריך להיות, לא שהוא...
המקום שלנו זה ארץ ישראל, אז למה אנחנו לא כל הזמן בארץ ישראל?
יש אילוצים.
אז זאת אומרת שאנחנו לא. זאת אומרת, יש פה דבר מאוד מעניין. אתה רוצה בזמן נתון להגיד איפה עם ישראל ואתה לא יכול. כי הוא בכל מקום.
עכשיו אני יכול להגיד איפה עם ישראל. עם ישראל כרגע, בארץ ישראל,
רובו. רובו, בסדר, יכול להיות שרובו אפילו, אז מה?
מה שאני אומר, שאיפשהו, קשה להגיד גם
אלקטרון, כמו
שדיברנו,
פשוט
זה לא
מסתדר
מבחינת שהוא יכול להיות,
אפשר
להגיד את המיקום,
לא את הזמן. לא, 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 לא. זה נכון שאתה יכול להגיד על כל יהודי ויהודי איפה הוא נמצא. זאת לא הנקודה. אתה שואל איפה האומה הישראלית, ואין לך תשובה. זה הכוון. כאומה. כן, מה אתה אומר?
אין משהו שאתה יודע, נגיד, כאן היינו באמריקה, וכולנו עוברים מאמריקה לפה, אז לא היה ספרדי, יש...
אז זו הייתה הבעיה. זאת אומרת, נגיד כולם היו אשכנזים. אבל העברי המקורי הוא לא אשכנזי? אבל העברי המקורי הוא לא אשכנזי? אני שואל, העברי המקורי. אתה מבין מה שאני אומר או לא?
כן, אבל גם לא היה ספרדי.
הוא גם לא היה ספרדי, נכון. הוא גם לא היה תימני. זאת אומרת, שאם אתה רוצה להבין מה הזהות העברית המקורית, אתה צריך לצרף מכל החלקים. זאת אומרת, לא, זאת אומרת שכל אחד מישראל, כל קהילה בישראל, נושאת בתוכה חלק מסוים של הזהות המקורית.
יש להגיד שהוא פשוט מתפתח מהעברי המקורית לעברי
אשכנזי. אבל העברי אשכנזי, מה זה? זה קצת גרמני, קצת יהודי.
מה שלא היה ספרדי?
לא, אבל זה לא עם ישראל אם ככה. אתה מבין? אתה מבין מה שאני אומר או לא?
כן, אבל לא...
מה לא?
זה שזה קצת עיראקי, קצת זה, קצת זה, זה לא אומר שזה עם ישראל והמקורי.
בוודאי שכן, ואני אסביר לך גם למה. בגלל שמי זה עם ישראל המקורי? בוא נבדוק, ננסה לחשוב. כן? ב-70 נפש ירדו אבותינו מצרימה, נכון? היינו 70, אתה זוכר את זה? כתוב פרשת ויגש, כן? שב-70 נפש ירדו אבותינו למצרים. למה 70? כן, 70 האומות. זאת אומרת שאנחנו אומה אוניברסלית ביסודנו. אין לנו אופי ספציפי, אלא יש לנו אופי כולל. נכון? זאת אומרת שכשאתה נכנס תוך המשפחה של יעקב, אתה פוגש 70 סוגים של יהודים כנגד 70 אומות העולם. עכשיו, כשאנחנו גולים, אנחנו גולים אל אותם 70 אומות, ואז אנחנו פוגשים את עצמנו. מובן? זאת אומרת, כאשר אתה מביא חלקים מכל האומות כולם אל מדינת ישראל, ובונה את החברה הישראלית מחדש, אתה בעצם כן משחזר את הזהות העברית המקורית. כי זה מה שהיה בהתחלה, 70 אומות. האוניברסלית? זה מפורש בתורה. יצב גבולות, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. זאת אומרת שחלוקת העמים היא לפי מספר בני ישראל, שהוא 70. עכשיו מאיפה זה בא? זה בא מזה שהאבות מלכתחילה הקימו את האומה הזאת מתוך מגמה אוניברסלית. נאמר באברהם אבינו, ונברכו בך כל משפחות האדם. זאת אומרת, כל המשפחות כולם מוצאות קשר בזהות הזאת. בסדר? ולכן, מה? משפחות האדמה. לא יודע, העולם קצת יותר רחב מן האדמה. אתם מתכוונים גם בוונוס וזה.
לא, כל
משפחות האדמה. כל משפחות האדמה. בסדר? כן, כל העולם. ודאי שכוון כל העולם. כן? מה? לא, רציתי להסביר שמלכתחילה, כשנוסדה האומה הישראלית, הייתה כוונה להיות גורם מלכד של כל הזהויות האנושיות. לא, יצב גבולות. כשהקדוש ברוך הוא שם את הגבולות של העמים, יש עם כזה ועם כזה, הוא עשה את זה לפי המספר של בני ישראל. למספר בני ישראל, היינו 70. זאת אומרת, המספר שעוד לא נולד. עכשיו, מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר, ולכן גם האבות הסתובבו במוקדי התרבות הגדולים של אותם הימים, אורגזדים, חרן, מצרים וכדומה. כלומר, זה לא במקרה שהאבות שלנו הסתובבו. איך כתוב? אשר בחר בנו מכל העמים. זאת אומרת, לקח מכל עם קצת, מעם הזה, מעם הזה, מעם הזה, עשה מזה עם ישראל. ולכן, כאשר אנחנו גולים ל-70 אומות, ואז נוצרים שוב מחדש 70 סוגים של יהודים, זה לא מקרי. כלומר, יוצא לפי זה שהאשכנזים והספרדים הם חלקים של ניפוץ של הזהות המקורית. אז זה נכון שזה נוצר בגלל הגרמנים והערבים. כן? זה נכון שזה נוצר בגלל זה. אבל מה נוצר? מה שהיינו מלכתחילה. מה לא? הזהות הראשונית הייתה קיבוץ של כל ה-70 אומות. בוודאי, בוודאי. צריך לזהות בתוך המשפחה של יעקב אבינו מי היה אשכנזי, מי היה ספרדי. האתיופי, אני יודע מי זה היה. חושים בן דן, כתוב מפורש. חושים בן דן, כתוב מפורש במדרש, חושים בן דן, שחור בעורו היה. הוא היה בן של דן. אם חושים בן דן, אז סימן שהוא הבן של דן. מה הוא יכול להיות? כן? שחור באורו היה, לכן גם בספר במדבר, במקום חושים, קוראים לו שוחם, מלשון שחום. כן? כלומר, יש, הנה, היסוד האתיופי נמצא בישראל. כן? מובן מה שאני אומר? טוב, כן. לא, של שלושה. של שלושה.
של שלושה, אבל עדיין.
זה שאלות של גנטיקה. אם אתה שואל אם יש דבר כזה גזע יהודי משותף, יש. זה הוכח.
כן, הגן הכהני.
לא, לא רק הגן הכהני. זה לא זה. נעשו מחקרים על זה. לבדוק האם יש גזע יהודי או אין גזע יהודי. התשובה היא שיש. כן? איך הדבר הזה נבדק? לקחו משהו כמו 30 תכונות גנטיות, לאו דווקא הגלויות כמו עיניים וצבע השיער וכדומה, אלא למשל התפלגות קבוצות דם וכדומה, ובדקו את היהודים, למשל יהודי במרוקו, גוי במרוקו, יהודי בפולין, גוי בפולין, וראו שהמכנה המשותף יותר גדול בין היהודים לבין הקהילות הגויות שמסביבה, מה שמוכיח שיש אכן איזה שהוא גזע יהודי משותף. זה קיים, כן.
ואם לא היה את זה, זה היה מוכיח להפך?
הוא שאל אותי האם יש דבר כזה, והתשובה היא שכן. לא אמרתי מה היה קורה אם לא היה דבר כזה. כן, מה אתה אומר?
שאמרנו שבגלל שהאומה הישראלית לא הייתה בארץ שלה, היא הייתה בכל מקום אחר.
נכון.
עכשיו האומה הישראלית כן בארץ שלה.
עוד לא.
ועדיין יש כל כך הרבה ישראלים בכל מקום אחר.
נכון, זה לא בסדר. כלומר, זה לא בסדר שיש עדיין יהודים בחוץ לארץ, בסדר, בסדר. אז אני מסכים איתך מאה אחוז. כן.
אז אם אנחנו כל כך הרבה דברים, אז אנחנו שום דבר הרבה יותר.
נכון.
זה לא טוב.
לא, זה לא שזה לא טוב. אנחנו חסרי אופי. זאת אומרת, העם היהודי הוא העם היחיד שאין לו אופי משלו. איך אומר, בא מישהו כתב, היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מכולם. כן. מה אתה רוצה?
רגע, אבל
אתה נשיאה. מה?
אז למה זה, בצורה לא אמור להיות טוב, לא? לפי איך שאני מבין.
אנחנו גורם מלכד של האנושות, נכון. ולכן קשה לנו, זה תפקיד שהוא קשה, כי האדם אוהב שורשים, ולנו אין.
ואותו תכונות גנטיות משותפות שמצאו,
כן.
הם לא אותו...
זה הצד הטבעי. אבל הוא לא משמעותי, אתה יכול לגייר מי שאתה רוצה.
זה התקופה שהיינו פה בישראל כאן.
בארץ ישראל?
בארץ ישראל, שהייתה פה מלכות ישראל, וגם מלכות יהודה בישראל. היה פה איזשהו גזע ישראל, היה פה איזשהו...
אבל ששורשו בעבריות. זאת אומרת, היינו, תמיד הכרנו את עצמנו בתור זרע אברהם, יצחק ויעקב, שהייעוד שלו זה ונברחו בכלל כל משפחות האדמה. זה נכון שאז הופענו כשבט בין השבטים. כן, עד כדי כך שהגויים הסתכלו על י' כו' בתור האלוה הפרטי הייחודי של האומה.
Okay.
נכון? ויתכן שגם יהודים אז באותה ימים חשבו ככה. אבל חוגי הנביאים לא חשבו ככה. נכון? כלומר, ועיניכם תראינה ואתם תאמרו ירחב, יגדל השם מעל לגבול ישראל. נכון?
אתה אומר שהיה פעם גזע כזה יהודי מראה משלו, תורה משלו.
גם עכשיו. גם עכשיו. אז מה השאלה?
יש כל כך הרבה שונות בין יהודי אחד לשני.
לא, לא כמו שאתה חושב. כי אתה לא גוי, לכן אתה רואה את ההבדל. זה כמו שבעיני אדם הערבי כל היפנים אותו דבר. וזה נכון, כל היפנים אותו דבר. רק שביניהם הם מבחינים. כן, מה אתה אומר?
נראה גם אמרת שאין זהות. נראה גם אמרת שאין זהות.
זהות כוללת. זאת אומרת, כן, זאת אומרת שיש משהו מכל עם ביהודים. מכל עם ביהודים, יש משהו מכל ארץ, מכל הארצות בארץ ישראל.
אבל
אני אמרתי
שאפשר להפיין אותנו, אפשר
להפיין אותנו כאישיות כוללת. מובן מה שאני אומר? כן.
אנחנו, יש לנו משהו מספקים,
זה מהגרמנים
וזה,
וזה. אז
אנחנו רואים את עצמם בנו, וזה יותר.
נכון,
ואז
מה?
צריכים לאהוב אותנו,
אתה אומר. לא, ההפך.
אתה רואה את עצמך את זה?
לא.
שמור את הרגע על השופר של עצמך, כדעתי,
משופר. מה?
אני אומר, זה לא משהו נכון? היהודים בכל מקום שהם הנועפים הצליחו יותר. כלומר,
כאילו
את הכלכלה יותר,
התרבות
יותר, בכל מקום
שהם
היו.
כמו שהוא
גורם
לסנאה,
מצד
העם. נאמר ככה. כשהתכונות של העולם כולו מקובצות בישראל, הן מתעלות. יש עילוי. קודם כל, לגופו של עניין. כשכל התכונות העולמיות מתחברות זו לזו, אז יש עילוי מעצם החיבור. נכון? וזה בעצמו גורם לקנאה. איך הוא יכול שלא להבחין בזה? הרי הדבר שהוא מציאות הוא תמיד מובחן, בין שזה מודע בין שזה לא מודע. צריך להתרגל לזה שהמציאות היא יותר חזקה מכל תודעה. תודעה אני יכול לעבוד על עצמי, אבל המציאות תמיד תפרוץ. לכן גם כשהם לא יודעים איך להגדיר אותנו והם שונאים אותנו ומזלזלים בנו יותר מכל עם, אבל יש העובדה שאנחנו עם הסגולה, זה פועל בהם וזה השורש של שנאתם. אתה מבין אותי?
כן.
ולא.
מה?
זה דבר שכדאי שכל אדם יבין. כן, בכלל בלי קשר ליהדות, כי זה פשוט קשר לפסיכולוגיה. מה שהאדם הוא באמת, זה פועל יותר מכל מה שחושבים עליו. למשל, יגידו, 1,000 אנשים יגידו, 10,000 אנשים יגידו שאני תרנגולת. ואפילו זה יוכח במחקרים מדעיים, וכל הפוליטיקה אפילו תתערב בזה, והתרבות תפרסם שאני תרנגולת. אבל העובדה שאני אדם, היא בעצם חזקה מכל הדיבורים האלה. ויותר מזה, וזה פועל גם על האלה שאומרים שאני תרנגולת. כלומר, גם אלה שאומרים שאני תרנגולת, בסופו של דבר מושפעים מן העובדה שאני אדם.
זה
חלק
שמצפים להתחזות.
שאני לא תרנגולת, שאני אדם.
שהם יודעים את זה בעצמו.
הם לא יודעים, זה לא נקרא לדעת. כי יכול להיות שהוא שכנע את עצמו. אבל הוא כל פעם יהיה לו קצת תמיהה, הוא לא ידע איך לאכול לזה שזה תרנגולת ש... לא כמו כל התרנגולות. יש משהו. הוא לא ידע איך להסביר את זה. כן? אבל העובדה שאני אדם, היא הפועלת עליו את התמיהה הזאת. זה תמיד לזמן. יש גבול להתחזות. נכון? למשל, הכנסייה מתחזה כבר 2,000 שנה לישראל. אבל היא לא. אז בסוף זה מתגלה. בסדר? טוב. אי, באמת, לא הזמן עכשיו. אנחנו לא יודעים עכשיו פיזיקה. זרקתי את זה כדי להמשיל. זה כמו שאני אגיד עכשיו, אני אביא דוגמה מעץ התות. ואז מישהו יתחיל לשאול אותי שאלות בבוטניקה על התות. זה הנושא? זה לא הנושא. אז אני פה מוחה עוד פעם פומבית נגד שאלות שהן לא לעניין. זה פשוט מפריע למהלך השיעור, וגם אנשים מתלוננים על זה שהם לא רוצים אפילו להיכנס לשיעור. אנשים אמרו לי, נמאס לי להיכנס לשיעורים שלך מרוב שאלות שהן לא לעניין. אז אני מוחה. טוב, הלאה. שאלות שהן לעניין, אני בבקשה, כמה שאתם רוצים. הלאה. ומפני, איפה אינה? ודבר זה, ראוי לישראל, כי כבר ידוע כי כל דבר יש לו מקום, לפי מעלתו ולפי עניינו. ומפני, כי אם לא היו ישראל, לא נברא העולם, לכך כל העולם הוא מקומם וראוי להם. לכך כאשר הוגלו מן הארץ, הוגלו בכל העולם. ואם כן, אף אם ישבו בארץ מיוחדת, הרי לא שייך אצלם שאינם במקומם. אין זה, הרי לא שייך אצלם שאינם במקומם. אין זה קשיא, כי שני דברים הם, כי דבר זה מועיל שאינם בארץ אחרת כאשר העולם כולו במקומם, מכל מקום, כיוון שאינם יושבים בארצם המיוחד להם, דבר זה היה עיבוד להם. כי ראוי להם ארץ הקדושה, כמו שהם, קדושים. ובזה שגלו מן הארץ שתי שנים קודם, לא בטל מהם הארץ, ולכמה נתבהר זה עוד. כן, זה המשך של ונושנתם שדיברנו עליו מקודם. כן.
שכאשר הוא אומר כמו שהם קדושים.
כן.
עץ זה קדושים כמו שלמדנו אתמול מהצד הסגולי.
כן, ודאי. לא כל יהודי הוא קדוש באופן בכירי. יש יהודי קדוש, יש יהודי לא קדוש.
בעצם זה שהם גלו
מהפך הקדושה. נכון, אבל מצד הכלל הם קדושים. עם ישראל הוא קדוש, מצד טבעו הכללי. אלא יהודי זה, עושה צרות, עושה בעיות, עד כדי כך שזה מביא גלות. אבל הקדושה נשארת, עם קדוש, נכון? היה יהודי אחד מסובך, ליבוביץ' קראו לו, ישעיהו ליבוביץ'. הוא אמר ששלושה אמרו אותו דבר. קורח, רבי יהודה הלוי והרב קוק. ששלושתם אמרו כל העדה כולם קדושים. כן? ככה אמר ישעיהו ליבוביץ'. מה? לא, אבל זה לא נכון מה שהוא אמר.
מה?
אבל זה פשוט לא נכון מה שהוא אמר.
אמרתי, עד להירחמו.
הבנתי, אבל אני... הבנתי. אבל אתה אומר את זה גם ממבטא מתאים, אבל... אני אומר, אבל זה פשוט לא נכון מה שהוא אמר. קורח אמר, כל העדה כולם קדושים, והרב קוק ורב יהודה הלוי אמרו, כל העדה כולה קדושה. יש הבדל מהותיים, כן. בסדר? העדה היא קדושה מצד הכלל, אבל הם לא קדושים מצד הפרט. טוב. כן. מפני כי אם לא היו ישראל, לא נברא העולם. זה לא מובן. זה למדנו בפרק י' א', כיוון שישראל הם הראשית. אז בלי הראשית, אין השאר.
עם ישראל הוא לא הראשית.
הוא הראשית.
לא נברא ראשון.
לא אמרתי שהוא נברא ראשון, אמרתי שהוא הראשית. זה מה שלמדנו בפרק י' א', הוא בפרק ג', בהרחבה. מי שהתחיל בכף ב', וואלה. טוב, תן לי להסביר ככה. לכל דבר יש ראשית, ואחרי הראשית יש שארית. יש מה שבא אחרי הראשית. זה כמו שלמשל, זווית, מתחיל מקודקוד. מהקודקוד יש התפשוט, אין קודקוד, אין זווית. אז כמו כן גם, ישראל הם ההצדקה של כל השאר. זאת אומרת, הזהות האנושית שלמענה נעשה הכל זה ישראל. לכן הם עלו במחשבה תחילה. ומאחר והם עלו במחשבה תחילה, לכן הם נבראו אחרונים. כי כל מה שנעשה זה בשביל להגיע... כלומר,
למצב
ש... כשמישהו עושה איזשהו מפעל, אני יודע, הוא בונה... הוא נוטע גינה, הוא בונה בניין, הוא עושה פעולה כלשהי. תמיד מה שיש לו בראש, בהתחלה, זה הדבר שקורה בסוף. נכון. זאת אומרת, ישראל נבראו אחרונים בגלל שהם עלו במחשבה תחילה.
למה זה מוכרח, הרב? שמה שבבן אדם יש לו במחשבה תחילה, בסוף יוצא המוגמר.
כי אם לא, אז למה הוא ממשיך לעבוד? אם הוא כבר הגיע למה שהוא רצה.
הוא מוציא לפועל את המחשבה שעלתה לו.
כן. לפי דבריך, אם כן, בני אדם הם אלוהים. זאת אומרת, שברגע שהאדם, לפי דבריך, ברגע שאני מעלה בדעתי לעשות משהו, מיד אני באותו מקום. שאני למשל רוצה לנסוע לתל אביב, אני עכשיו בתל אביב. כן? זה מה שאתה אומר. או שאני צריך לעלות לאוטובוס.
לא, אבל ברגע שאני מקבל החלטה...
אז אני שם?
אני לא שם.
אז זה בדיוק מה שאמרנו, אז אתה לא שם. זאת אומרת, יש מחשבה תחילה, ואחר כך היא יוצאת לפועל. כשהגעת לתל אביב, זה סימן ש... כלומר, זה שהגעת בסוף לתל אביב, זה לא אומר שזה דבר שלא חשבת עליו בהתחלה. ההפך. זה שבסוף הגעת לתל אביב, זה סימן שעל זה חשבת בהתחלה.
כן? שם עדיין בצד הלשוני, אם לא היו ישראל, לא היה נברא
עולם.
זאת אומרת, אם לא היו, כאילו בעבר, אם לא היו ישראל, לא נברא
עולם. לא, הכוונה, אם אין. זה העברית שלו. אם אין ישראל, אין עולם. זה הכוונה. כן. כן.
אמרנו שהאומה הקדושה מצד הכלל, אתם לא קדושים מצד הפרט.
כן.
אנחנו יכולים לראות גם כיום שיש אנשים פרטיים שהם כן קדושים.
כן, ודאי. קדושים תהיו, זה הבטחה לכלל ומצווה לפרט. כלומר, כשהתורה מצווה לנו להיות קדושים, הכוונה שאנחנו מצווים להפוך, להפנים את הקדושה שכבר מצויה בכלל. זה הכוונה. ומצווה לפרט. ודבר זה, ראיה ברורה מחייבת שיהיה קץ לגלויותינו. כלומר, עצם זה שאין לעם ישראל מקום, זה ההוכחה שהם חייבים להיגאל. למה? כי זה מצב של אנומליה. לא תיתכן אנומליה מתמדת. זה בהגדרה בלתי אפשרי. נכון? לכן מה שהוא אומר, כי אם היו ישראל נשארים בגלותם, היה אפשר לומר כי נסתלק כשאני ברח מאיתם. והם כמו שאר גוי הארץ. אבל עתה שאינם בארצם והם תחת רשות אחרים. ועל דבר זה לא נבראת שום אומה ולשון, והוא שלא כסדר העולם. דבר זה אי אפשר שיהיה כך תמיד, ולא יהיה קץ לדבר זה. אז מה יהיה הקץ? הקץ יכול להיות או שעם ישראל ייעלם, חס ושלום, או שיחזור לארצו. אבל המצב הזה של אומה שמתמדת בזהותה כגולה, זה דבר בלתי אפשרי. כן. הצוענים, נכון. הצוענים אין להם ארץ, אז אין בעיה. כן.
איפה
שהוא
אומר שיש
אם כי יודעים היסטורית מאיפה הם באו, אבל אין להם שום זיקה אל המקום שאיפה הם באו. הם באו מפקיסטן לפני איזה 1,000 שנה. כן, מה אתה אומר?
אנחנו
יכולים לראות
גם שהיום, לדוגמה, בדואים או דרוזים, לא יודעים יותר, אבל גם תמיד נמצאים בארץ, ולא משנה אם מגיע, פשוט כל מי שמגיע, הם תחת השלטון שלו, עושים כל מה שהוא אומר, ומשיכים להישאר במקום שלהם, נודדים בכל המקום.
נכון.
אז זה גם כשהוא מצטער את הציוב?
לא, בכלל לא. כי אין שום זיקה לשום ארץ. כי הם פה, צריך להיות באיזשהו מקום. אנחנו יכולים להיות במקום אחר, אבל הם פה. כן. כן.
איך
הזיקה
המתפקת
הזאת?
איך היא ספרות?
כן, בתפילות, בספרות, בטענה.
בעצם
הרי זה מה שכתוב במגילת העצמאות, שמעולם לא ויתרנו. המשכנו להתפלל, המשכנו להיות בזיקה אל הארץ הזאת.
העובדה שאדם קורא
במקום
מסוים
לא הופך את זה לזיקה? לא. לא דווקא. בכלל לא. זה יכול להיות זיקה רגשית, אבל לא מעבר לזה. כן.
אין מצב שישראל, שהוא צריך להיות אור לגויים, הוא יהיה גם בארץ וגם בחוץ לארץ. זאת אומרת שהעבודה הזאת...
מציון תצא תורה. זאת אומרת, מה שאתה אומר כאן, וזה הייתה מחלוקת בין יוסף ליהודה. האם עם ישראל צריך ליזום יציאה אל אומות העולם כדי להשפיע, או שהוא צריך לבנות את מרכז החיים שלו פה, ואז יבואו אליו? זאת השאלה. והאופציה שאמרו הנביאים זה מציון תצא תורה. זאת אומרת, באים לכאן, הרי כתוב והלכו גויים רבים ואמרו לכו ונלכה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. זאת אומרת, הם באים. כן? אפשר גם את זה. עכשיו, היום במיוחד שיש לנו כבר אינטרנט, טלוויזיה, כל מה רדיו וכו', אתה כבר לא צריך בשביל ההשפעה שהאומה תשרה במקומות האלה. שגרירים, שער, כן? אנחנו שולחים שגרירים, למשל, עכשיו להודו. בסוף, בסיום המחזור הצבאי, במיוחד אם היית ביחידה נבחרת, אתה הולך להחליף קצת את ה... לנקות את הראש, קוראים לזה, במזרח. יש איזה חודשיים, שלושה, לפני שמתחיל הסמסטר, ואז אתה יכול ללקט משם ניצוצות.
שמענו שכל מתחיל, כאילו, הכל מתחיל עם ישראל, נורד כמה אוניברסלי, שקופץ את כל העמים.
כן.
באמת היה ככה? אולי
היינו
שורש של
אברהם
אבינו?
אבל מאיפה זה בא אברהם אבינו?
אבל
עדיין,
הוא היה אחד,
זה
נראה לי כשהוא...
מאיזה עם בא אברהם אבינו?
הוא היה עברי, הוא לא היה עם...
הוא היה עברי, נכון? מה זאת אומרת שהוא היה עברי? מה המשמעות של זה? כלומר, היית שואל את אברהם אבינו, אתה שואל אותו, מאיזה עם אתה? הוא אומר, אני עברי. מאיפה זה בא? מאיפה היה העם העברי שאברהם היה שייך אליו?
הוא היה,
הוא יודע שהוא היה, לא, מה פתאום, אז הוא לא יכול להיות עברי. אם אין עם עברי, איך הוא יכול להיות עברי? אז הוא אברהם, הוא צריך להגיד, אני אברהם האותנטוטי, או אברהם הנורווגי, ואני מייסד עם חדש. אבל הוא קורא לעצמו אברהם העברי, סימן שיש כבר עם עברי. אני שואל מאיפה העם הזה? יפה. הם היו בני בניו של עבר. היה אדם קדמון, בשם עבר, נינו של נוח, והוא אבי האומה העברית. אברהם היה בן לאותה האומה. מה אני אמרתי?
איך זה יכול להיות שהאברהם
לא יודע, אשמח מה אתה אומר את זה. וגם נגיד אפילו שאברהם הוא הראשון שגילה את הקדוש ברוך הוא בעולם.
זה לא יכול להיות,
אני פשוט... אני לא מבין. אתה רוצה לשאול איך יכול להיות שהוא העברי הראשון? נכון? הרי אם הוא מבני בניו של עבר, הוא יכול להיות העברי הראשון, נכון? זאת השאלה? תשובה, הוא לא העברי הראשון. הייתי אומר יותר מזה, הוא היה העברי האחרון. זאת אומרת, מתוך אותה אומה עברית קדומה, נותרה משפחת קרח. זה שריד, זה פליט. זאת אומרת, הייתה אומה עברית קדומה, שאגב, אנחנו יודעים עליה מהנתונים הארכיאולוגיים. זה לא דברים שאנחנו מדברים באוויר. אבל השאלה היא, מה היה האידיאל של אותה החברה? והתורה מספרת לנו על אותו אדם בשם עבר, אנחנו יודעים עליו שני דברים לפחות. האחד שהוא הנביא. אז מה אומרת? העבר נביא היה. ב', אנחנו יודעים שהתוכן של הנבואה שלו היה שאלת האחדות בעולם. הרי הוא קרא לבן שלו פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. זאת אומרת, יש לעבר איזשהו קושי לקבל שהעולם מחולק. זאת אומרת שהמשפחה העברית עוסקת בדבר אחד, כיצד לאחד את האנושות. זאת אומרת, הרעיון האוניברסלי הוא רעיון קדום, שכיצד ליישם אותו, בזה נחלקו ענפי המשפחה של אברהם אבינו. אברהם סבר, על פי השם, שההשפעה תהיה על ידי שכולם יתקבצו בארץ ישראל, בני עבר יתקבצו בארץ ישראל, ומתוך כך ונברחו בך כל משורות האדמה. ואילו נחור, האח של אברהם, סבר שעד רבה צריך לייסד את היהדות הקוסמופוליטית, המצויה בכל העולם כולו. נו. וזה היסוד של כל המתחים בין משפחת אברהם למשפחת נחור. למשל, כשיצחק ורבקה מתחתנים. כל הנושא העיקרי שם במשא ומתן זה מי ילך למי. האם רבקה תלך ליצחק או יצחק יבוא לרבקה. זה כל הוויכוח. כשיעקב בסוף בורח לחרן, אומרים לו שמה ראשי הקהילה הארמית, יש לך מזל שיש לך בארמייקה אנשים שמוכנים לקבל אותך בזמן שיש לך צרות בארץ. אז בוא תעשה איתי יהלומים, אומר לו לבן לבן שלו, רק אל תיקח את הבת שלי לישראל. לא רוצה שהילדים שלי יהיו בצבא. אז אחר כך, כשיעקב מצליח שמה, ובסוף הוא מביא את כל העדר שלו וכל הילדים שלו לארץ ישראל, לבן רוצה להרוג אותו. כי הוא פוסד רטרואקטיבית את כל השושלת של נחור. אוקיי? כן. של עבר, כן. עבר רוצה לאחד את העולם. נכון, רוצה לאחד את העולם על ידי שתהיינה קהילות של עברים בעמים אחרים. מה זה?
מה זה להשיג קהילות של
עברים? כן, כלומר, יש למשל הקהילה העברית בארם, קוראים להם ארמים, נכון? לבן הארמי, בתואל הארמי. איזה ארמי? הוא עברי. הרי הוא צאצא של תרח. שתרח הוא עברי. אלא זאת החלטה להתנהג כעברי. זה כמו שלמשל יהודי באמריקה אומר לך, אני אמריקאי מדת יהודית. כן? זה בעיה. הוא לא אמריקאי מצד האמת. אבל הוא חושב שהוא אמריקאי. אז גם לבן ובתואל חושבים שהם ארמים. כן. נכון, זה התחיל עוד לפני כן. טוב, איפה היינו? אז אם כן, אומר המהר"ל, ודבר זה, ראיה ברורה מחייבת שיהיה קץ לגלויותינו. כי אם היו ישראל נשארים בגלותם, היה אפשר לומר כי נסתלק השם יתברך מאיתם, והם כמו שאר גויי הארץ, אבל עתה שאינם בארצם והם תחת רשות אחרים, ועל דבר זה לא נבראת שום אומה ולשון, והוא שלא כסדר העולם. כלומר, מעולם לא מצאנו שאומה נבראת על מנת להיות משועבדת לחברתה. דבר זה אי אפשר שיקח תמיד ולא יהיה קץ לדבר זה, ואם שאין הדבר הזה רק לזמן, מכל מקום, אם לא שהשם יתברך גזר דבר זה על ישראל שיהיו בגלות תחת רשות האומות, לא היה לדבר זה קיום אף זמן מה. שימו לב פה מה שהוא אומר. הוא אומר דבר מאוד חשוב שיש לו הרבה מאוד השלכות. הגלות היא כל כך מנוגדת להיגיון וכל כך מנוגדת לטבע האמיתי של עם ישראל, שכדי שהיא תהיה, היה צריך איזושהי פעולה מלאכותית. שהקדוש ברוך הוא יתערב באופן אישי כדי להכריח את ישראל להיות בגלות. מובן? כלומר, יש איזו התערבות, איזו כפייה. כן? הוא יסביר שזה מה שהגמרא מכנה בשם שבועה, שהקדוש ברוך הוא נשבע שישראל יהיו בגלות.
אבל
מה?
אם הגלות היא מצב לא נורמלי.
כן. אבל הגלות היא מצב לא נורמלי שיש לו תפקיד. אז כל זמן שהתפקיד הזה צריך להיות, צריך להחזיק אותו בכוח. כן? זה כמו שלמשל, אם אתה, אני יודע, עושה ניתוח למישהו, פותח לו את הלב, ניתוח לב פתוח. זה ברור שהמצב הנורמלי של בן אדם זה לא שיש לו לב פתוח, נכון? אבל צריך. עכשיו אנחנו צריכים לפתוח לו את הלב. מה?
ראש פתוח זה פתוח.
כן. אבל אז כדי שנוכל לעשות את זה, אנחנו עושים אותו בהרדמה, קושרים אותו, מכניסים אותו לתנאים מאוד מיוחדים, כדי שנוכל לעשות את הדבר הזה. אז זה ברור שאלמלא ההרדמה וכל הצוות המיוחד שעובד על זה, הוא לא היה במצב כזה. אותו דבר לגבי הגלות. הגלות היא כמו ניתוח. אז הגלות, כדי שהיא תהיה, למרות שהיא נגד הטבע שלנו, יש כל מיני דברים שריבונו של עולם עושה כדי להכריח אותנו להיות בה, שזה השבועה. זה מה שהוא כותב כאן. מכל מקום, אם לא שהשם יתברך גזר דבר זה על ישראל שיהיו בגלות תחת רשות האומות, לא היה לדבר זה קיום אף זמן מה. לגודל עניין זה, שתהיה האומה הזאת, כמה שזה משונה, שתהיה האומה הזאת בארץ אחרת תחת ממשלת זרים. ואם לא כן היה, ראוי שיהיה מחויב אחד משני דברים. או שיהיה חוזר אל הסדר ויהיה הגלות בטל, כלומר עם ישראל היו חוזרים לארצם, או חס ושלום שיהיו גוברים על עצמם לגמרי, שהגויים היו מחלים אותנו. אבל שיהיה קיים הגלות מצד עצמו, אינו ראוי לפי הסדר. לכך, גזירת השם יתברך הוא אשר מעמיד דבר זה. כן, בבקשה. מה, מה זה מה? שבוע, אנחנו נלמד אותה. כן.
אתה הבנתי מה המקטח לגודל חשוב, מה שהאורה נכנת. אין דבר שקרה בעולם הזה שקדוש ברוך הוא לא רוצה שיקרה.
אבל לא כל דבר בגזירה. יש, הקדוש ברוך הוא רוצה כל מה שקורה. אבל לא כל דבר הוא גוזר. הגזירה היא התערבות נגד הטבע.
כמו שאנחנו אומרים שהגלות זה משהו שקדוש ברוך הוא קזר.
נכון.
אבל
תמיד
אומרים שאנחנו
חדשים, אנחנו מגלים. לא, זה לא מה... המהר"ל לא מסכים עם זה. המהר"ל אומר שזה לא מספיק להגיד שבגלל החטא יצאנו לגלות. כן, כי אם זה היה בגלל החטא, אז זה לא היה נמשך כל כך הרבה זמן, וגם זה לא היה דווקא עונש הגלות. על חטאים ישר יש הרבה עונשים. אנחנו אומרים שעם ישראל היא באופן קבוע, כל פעם שהוא אוסף אשלה, מגלים אותו. כן, כלומר, זה כאילו הנוסחה. אתם לא בסדר? גולים. כן, משהו כזה. אז יש חדר קבוע ללכת אליו. אז יש פה משהו לא, 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 משהו שהוא נגד ההיגיון. נכון? שעם ישראל יהיה תמיד בגלות, ולכן צריך פה לראות שזה פעולה מיוחדת. אגב, הנושא של החטא הוא לא... אמרה לא מאמין שהחטא הביא אותנו לגלות. אז הוא אומר, ברור שהיה חטא. אבל החטא זה רק תירוץ. כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, אני רוצה באיזשהו שלב להוציא אתכם מגלות, אני מחכה שתחתאו. אני מחכה לכם בסיבוב, ואז אני אפיל את זה עליכם. בכל מקרה, הרי ברור שיהיה חטא. אז ברור שנוכל אז להוציא אתכם לגלות. כי זה לא יפה להגלות מישהו שלא עשה שום דבר. אבל זה בדיוק כל הנושא של ספר נצח ישראל. להראות שיש תבנית קבועה להיסטוריה, ושהגלות והגאולה הם קטגוריות יסוד של המצוות. מה? זה מקומם משהו חבל על הזמן. אז יוצא לפי זה שאיפה הבחירה החופשית שלי. פה אנחנו לא מדברים על בחירה החופשית, אנחנו מדברים על היסטוריה. כן. בבקשה.
יש עמים אחרים שגם יצאו לגלות וגם חזרו לארצם?
לא.
אין. מי שגלה הוא...
לא יודע, יכול להיות שיש עוד עמים שעברו את זה. אבל נגיד, כסגנון חיים קבוע זה שלנו. סגנון חיים קבוע שלנו, שאנחנו במעגלי גלות וגאולה. זה אפילו בברית שנחרטה איתנו בתורה. זה שאר העמים, זה דבר מקרי. ולפעמים הם לומדים את זה מעם ישראל. למשל, כשהכושים באמריקה היו משועבדים בעבדות, אז הם היו לוקחים מוטיבים למאבק שלהם מעם ישראל במצרים. נכון? Let my people go.
אבל הם לא רוצים לחזור לאפריקה.
יש קצת שחזרו לאפריקה, בליבריה. ליבריה, יש מדינה כזאת בעולם, כן.
אבל השומרונים, גם איזשהו...
איפה?
גם, גם
הם נקראו השומרונים, הם לא מתכוונים לחזור לאיפה, מאיפה שהם באו? השומרונים רוצים לחזור לאשור? עד רבה, הם משוכנעים שהם יהודים כמוך, שאתה הם יותר יהודים ממך. בבקשה. מכל
העמים,
או מכל העמים? אשר בחר בנו, מכל העמים. שורשי כל האנושות נמצאים בנו. כן.
כל העמים שאלה, אמרת לו שיש הבדל, שכל
הקב"ה רוצה, לכאורה. לא כל הדבר הקב"ה גוזר.
ולא כל הדבר הקב"ה גוזר. אז לכאורה יוצא שכל מה שמתנהל בדרך הטבע, גם בלי הקב"ה הדברים
הם מסתדרים אותו דבר. לא, הטבע, הקב"ה רוצה אותו. הקב"ה רוצה את הטבע.
אז מה ההבדל בין טבע לבין גזירה? אם הכל רצון של הקב"ה...
הגזירה זה נגד הטבע. זאת אומרת, מה? זאת אומרת, שיש הסדר הרגיל, ולפי הסדר הרגיל שהקדוש ברוך הוא יטביע בעולמו, לא תיתכן הגלות, אבל בגזרה זה אפשרי. זה כמו הנס.
גזירת ים סוף זה גזרה?
כן, אפשר לומר. גזירת ים סוף זה סוג של גזרה. זה דומה לנס.
אני
עד לפני
כמה שניות
חשבתי
שאחר בחר בנו כל העם הזה, כל העמים היה אותנו,
הוא
בחר אותנו
מתוך
כל העמים.
נכון, אני הסברתי אחרת. נכון, זה מה שאני הסברתי לפני כן. לפני בערך 20 דקות אני הסברתי שמכל העמים שלקח מכל עם, לקח מזה, עשה מזה עם ישראל. כלומר, תיקח את כל המרכיבים של כל הבדיחות, דיינו, בצוללת, אתה מכניס צרפתי ובלגי ואמריקאי וקושי וערבי וסיני והודי ויפני, אתה מכניס את כולם, מערבל, יוצא לך יהודי.
אבל עדיין זה לא...
כל שאני תהיתי, אבל לא, בחר בנו כי היה עם עברי, ואף אחד הרבה עמים אחרים, אז הוא בא לעם הזה ואומר, אתכם אני בוחר ספציפית, יש הרבה סוגים של עמים אחרים, אתכם אני בוחר ספציפית.
זה אותו דבר. זה אותו דבר.
ככה זה בנפרד מכל העמים.
כן, אז אם זה בנפרד מכל העמים, אז תשאל השאלה, למה אנחנו ולא אחרים? אבל אם אתה מבין שהעברי הוא מלכתחילה אישיות כוללת, כלומר שאין לו זהות משלו, אז אם אתה למה בחר בעברי? בסדר? אפשר לומר ככה, אתה הוא השם האלוהים אשר בחרת באברהם, השאלה היא למה בחרת באברהם? תשובה, כי הוא היה עברי, ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו נמד לפניך. ולכן מכל העברים בחרת בו. שאלה יפה. זאת תשובה, אני חוזר על השאלה שלך. תודה. התשובה, קודם כל השאלה. הרי אנחנו אומרים שעם ישראל יש לו טבע לשוב אל מקומו. אז מדוע כשסיני גולה מסין, הוא לא מפתח דווקא זיקה של שיבה אל סין? למה הוא מקים את צ'יינה טאון בניו יורק? וטוב לו עם זה, נכון? גם במיוחד העם האמריקאי, ממה הוא בא? הוא בא מכל מיני מקומות, ואין להם שום כוונה לשוב אל ארצות מוצא. התשובה היא מה שאומר הרב קוק באורות, שאצל אומות העולם, היחיד איננו בנוי מהכלל שלו. כלומר, החיים שלי, החיים הפנימיים, הערכיים שלי, אינם נובעים מהקשר שלי אל הכלל. אלא זה נובע מצלם אלוהים שבי, בלי קשר לאומה. ולכן אני יכול לעזוב את אומתי, ולעבור לאומה אחרת, כי הצד הפרטי שלי יותר חזק מהצד הכללי שלי.
זה אצל כל האומות.
אצל כל האומות. מה שאין כן בעם ישראל, שהאישיות הפרטית נובעת מן הכלל. ולכן עשינו הקשר הרבה יותר עמוק. מובן? מה? באורות. באורות ישראל, באורות ישראל. א', צריך אולי פעם לעשות את זה עבודה קצת של השלמה פה של העסק. בפרק ב' פסקה ג' זה בעמוד קוף ממדלת. כן, היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. ולכן הסיני יכול לעבור מסין. אבל עצם המהות זה שואף כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוהים, שלא באמצעות הקיבוץ. מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוהית שמגמה אלוהית עצמית שרויה בתוכו. לא כן בישראל. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל. והכלל נותן נשמה ליחידים. קוף ממדלת. קוף ממדלת. אם יעלה על הדעת להינתק מן האומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. וגדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל. והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרע מן האומה, מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנה. כן, כן, לא קשה. היהודים, הישראלים יורדים וטוב להם בחול. החלק הראשון של המשפט מקובל עליי. הישראלים יורדים בחוץ לארץ. לא, הדבר הראשון שהם עושים זה שמיד קונים עיתון מהארץ, בערב שישי, כמו שהם קוראים לזה, נאספים ביחד ומדברים על הארץ.
כולם מתכנסים בבתי חב"ד או בבית היהודי, כמו שדברים, וכולם מדברים רק על הארץ, ודברים שמדהים. בכל מקום מחפשים את הישראלים, מתארים רק עם ישראלים. זה פשוט הצורך בלהיות תמיד ביחד.
הרי איזה שפה מדברים בניו דלי? כן. מה השאלה? על מה אתה שואל? על זה שמה? שהוא גוזר עלינו גלות?
כאילו זה עלינה כמו שאתה אומר,
לא אומר ככה, כל הקשר של הקדוש ברוך הוא אל עולמו, כל הקשר, אחרי גדול מהקשר של הקדוש ברוך הוא אל עולמו, זה הרצון שלו להתגלות. וכדי להתגלות, הוא עושה איתנו פעולות שאלימות קצת, הייתי אומר. אתה רוצה, מישהו לא מסתכל עליך, אז בסוף, אתה תופס לו, תסתכל עליי, כן, משהו כזה, נכון? זה מה רצית למין. כן, פשוט לא שמת לב שם מפה. אז אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא ככה מתנהג איתנו, במידה מסוימת. השאלה אם זה טוב לנו או לא. אז באופן פרטי זה מאוד לא נעים שמישהו תופס אותך בצווארון. כן? באופן כללי זה מאוד חשוב שהעולם יהיה בקשר עם מי שברא אותו. שייווצר הדיאלוג הזה.
למה אני שמח בגלות? למה זה...
הוא לא אומר למה. פה הוא לא אומר למה. לא, פה הוא לא אומר שאתה...
הוא אמר את זה שיגיד.
זה מעניין מה שאתה שואל. תראה, בספר נצח ישראל, למרות שזה ספר שכל כולו מוקדש לגלות וגאולה, הוא כמעט ולא מסביר את הצורך בגלות. הוא נותן הסברה אונתולוגית לגלות. דיברנו על זה בשיעורים על בראשית למה צריך גלות. דיברתי על זה הרבה, כן? אבל יש אצל המהר"ל הסבר אונתולוגי, הכוונה עצמותי. אונטוס זה היש, עצם היש ביווניס. אז מה? אז אני אסביר. הוא דיבר על זה בפרק א', על זה שהיחס בין הבורא לבריאה הוא יחס של העלם וגילוי כאחד, נכון? זאת אומרת, האם הקדוש ברוך הוא נמצא בעולמו או נהדר מעולמו? שתי התשובות נכונות. אז מצד היותו מצוי הוא צריך לגאול, ומצד היותו נעלם הוא צריך להגלות. לכן מי שיכול להבין את הבורא זה מי שבעצמו גם כן מן הגולים. זאת אומרת, אם אני גולה, אז אני מבין את מי שאמר והיה עולם, כי אנחנו, כבשר כביכול, יש איזה מכנה משותף. הוא גולה, אף אני גולה.
כן, אבל קודם אמרת שהמטה שנגיע בגלל שהורות העולם יכול לראות שיש שינויים. אבל זה חשבי
דבר. כן, אני לא אמרתי את זה.
אז אנחנו צריכים לפרסם את שורשים בעולם.
כן, אבל אמרתי שבגלל זה אנחנו גולים.
לא, זה מה שאמרתי, כל הגעת
יש
אנחנו
עושים להפסד,
ואנחנו עושים את זה
בכל מקרה. כן, אבל זרענו זרעים, זאת אומרת. היה אפשר אולי שכל התיקונים שעשינו בגלות יעשו מתוך ארץ ישראל. אז זה היה קשה יותר, זה היה מסלול אחר של ההיסטוריה. כיוון שלא עשינו מה שצריך בשביל שזה יהיה, אז אנחנו גלים.
אז זה לא מוכרח מה שהרב אמר את התפיסה של ריבונו של עולם בצוואר שלנו.
למה?
זה לא מוכרח. היה אפשרי להיות
לזה. מה?
לקשר זה, פנים אל פנים, בלי זעזועים.
יש הכרח שיהיה זעזוע. זאת אומרת, אי אפשר שתהיה אהבה בלי ריחוק. אין אהבה בדבקות בלבד. מוכרח להיות הרחקה. כמו כן, גם הקשר של השכינה בנו לא יכול להיות בלי גלות כלשהי. השאלה אם הגלות צריכה להיות בארץ ישראל או בחוץ לארץ. אפשר לגלות בארץ. כלומר, התורה סדרה, שיש לנו גלות יזומה כל 7 שנים בארץ ישראל. נכון? כן או לא?
השמיטה?
כן. כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר שתהיה גלות יזומה של עם ישראל בארצו כל 7 שנים. זה גלות נעימה, גלות יחסית מסודרת. כן? והתורה אומרת, אם אתם לא רוצים לעשות את זה, אני זורק אתכם לגלות. כלומר, קטגוריה כלשהי של ריחוק צריך שיהיה.
גם אותו דבר בין איש לאישה?
ודאי, לכן יש נידה.
זה גלות.
מה? זה גלות? כן, תקופת הנידה בין איש לאישה, זה כמו גלות. כן. הרב קודם
דיבר על כך שעם ישראל בעצם מקובץ מכל העמים, הקדוש ברוך הוא מקובץ, יש איזה שנה שהוא מולד מכל. החוק דיבר על ארצות הברית שבעצם זה גם מוסיף לכל מיני אנשים. זאת אומרת, מה ההבדל היום בין עם ישראל, או בין העם יושב בציון לבין העם יושב באמריקה? מאמריקה לכאורה יוצאת תורה של מדע וכל מיני דברים כאלה ואחרים. יש שם תרבות שהיא בעצם תרבות קוסמופוליטית, כי נמצאים שם בעצם בכל האומות, גם סנדה, ואף אחד לא מתכוון לחזור לארצו. אז מה מדבר עם לבינם? למה הם לכאורה לא יכולים לומר שהם העם הנבחר או משהו מסוג הזה?
יפה. טוב, מה שאתה אומר זה דבר מאוד נכון. זאת אומרת שהיום ארצות הברית היא מהווה את אפשר לומר האלטרנטיבה לעם ישראל. כן? היא מציגה את עצמה בתור שכזו. עם נבחר, מקובץ מכל העמים, קוסמופוליטי, מביא ברכה לכל העולם כולו. כלומר, זה בדיוק מה שאנחנו טוענים שאנחנו. נכון? מה?
נכון, אבל עדיין לא מתנהגים כך.
אני יודע שהם מתנהגים כך. הם מתנהגים כאומה קוסמופוליטית.
לא הם, אנחנו.
אנחנו ועוד איך מתנהגים כך. אנחנו ברכה לכל העולם כולו. עכשיו, יש הבדל בדבר אחד. מהו הדבר שאנחנו באים להציע? מהו הדבר שאנחנו באים... כן, מה אנחנו באים להציע, מה הם באים להציע? נגיד לך, הם באים להציג חוכמה ואנחנו קדושה. זה כל העניין. זאת אומרת, האומה הישראלית היא זו ששומרת על העדות של מציאות השם בעולמו, והם לא עוסקים בזה. כן, כן, אבל תסתכל, יש ספר מאוד מעניין, כדאי לקרוא אותו, נקרא הזעם והגאווה. כן, הזעם והגאווה. כתבה את זה עיתונאית אמריקאית ממוצא איטלקי בשם אוריאנה פלאצ'י. כן? או פלאצ'י, כן. אוריאנה פלאצ'י, משהו כזה. אז היא, טוב, היא אחת מהנשים המיליטנטיות ביותר היום בעולם נגד הערבים. כן? היא רואה את הסכנה של האסלאם הפונדמנטליסטי והיא לוחמת מאוד נגד הדבר הזה. את הספר הזה היא כתבה מיד אחרי ההתנגשות במגדלי התאומים, כדי להראות כל מה ש... כדי להביע כל מה שהיא מרגישה ביחס לחולשה של המערב נגד האסלאם וכדומה. עכשיו, מה שהיא... שמה היא מסבירה בהרחבה למה היא חושבת שהתרבות המערבית עדיפה על התרבות המזרחית. ואז היא מסבירה שאם האסלאם מתפשט, לא נוכל להתהלך בחצאיות מיני, לא נוכל לשתות ויסקי, ולא נוכל לעסוק בפילוסופיה. מעניין. זה שלושת הדברים האלה. עכשיו, זה נקרא גילוי עריות שפיכות דמים מעבודה זרה. אין סמצם. עכשיו, היא מסבירה גם שהתמצית של הגאווה האמריקאית, היא אומרת את זה באהבה, זה המגדלים האלה. וזה מה שהם רצו להרוס לנו. אהוב. אז יש פה הגדרה מאוד ברורה של מה זה אדום. אז מה שאתה אומר, המדרש אומר את זה, שמה שכתוב, וירא אלוהים כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אז המדרש אומר ככה, הנה טוב מאוד זה מלכות ישראל, והנה טוב מאוד זו מלכות רומא. הרומאים. אז מיד המדרש שואל, איך אתה יכול להגיד על מלכות הרומיים שזה טוב מאוד? הוא אומר, כן, שדורש את דיקיונן של בריאות. מה זה דיקיונן? הכוונה, את הזכות, את המשפט, המשפט הרומי. מה? זה הוו, כן, של ו... עכשיו, ואז המדרש אומר, מאיפה אני יודע? שנאמר, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. זה הוו של ואדם שהוא מכוון כנגד אדום עליה בראתי. כלומר, הם מוצאים אל הפועל את השלימות האנושית באשר היא אנושית. אפשר לומר שהדבר המתקרב ביותר, אם כן, לאידיאל הישראלי מבחינה זאת, זה ארצות הברית. לא במקרה יש להם גם 13 פסים שם, כן? אדום לבן על הדגל שלהם. 13 גימטריה אחד. ו-50 שערי בינה שם בקטן. שמת לב לזה? לא, אבל הם החליטו שלא עוברים את המספר הזה. רק 50. מעניין. טוב, עד כאן להיום.